אנחנו התחלנו לעסוק בחלק הזן, חידדנו קצת את סוגיית המוליד וחלק המרגיש, והוספנו את דברי הרמב"ם במורה נבוכים, וחילקנו את חמשת ההפכות, חמשת החושים, לפי החילוקים שחילקנו. הגענו לכוח השלישי, החלק המדמה. והחלק המדמה, בואו נעקוב אחרי דברי הרמב"ם, כי ממש יש כאן כמה שלבים, זה על גבי זה. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים אשר יסיגו, א', ב', וירחיב קצתם אל קצתם, ויפריד קצתם מקצתם, הייתי אומר ב' א', או ב' אחד, אולי ג', ולזה ירכיב זה הכוח מן העניינים אשר ישיגם, עניינים אשר לא ישיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר, ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, ובהמה באלף עיניים, על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות, ירכיבם הכוח המדמה וימציאם הדמיון. נקרא עוד טיפה. ובכאן טעו המדברים הטעות המגונה הגדולה, אשר בנו עליה פינת עטעתם, בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בן אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר, ולא ידעו שזה הכוח הרכיב עניינים שמציאותם נמנע כמו שזכר. טוב, בואו נתחיל קודם כל בהגדרה. החלק השלישי הוא כוח הדמיון. כוח הדמיון, יש הרבה מאוד מה לדבר על כוח הדמיון. כרגע נדבר על הדמיון הטבעי, לא על הדמיון האלוקי, הרי אנחנו אמרנו שאנחנו לא עסוקים עכשיו בנשמה, אנחנו עכשיו עסוקים בנפש, ולכן הדמיון הטבעי, הרמב"ם כאן אם אפשר לומר, אומר שהוא כולל שני חלקים עם השלכה. הכוח האחד, החלק האחד, הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר ישיגום. בואו נסתפק בזה לרגע. המפגש של האדם עם המציאות ברמה החיצונית, הפיזית, הטבעית, הוא דרך החושים. בעיקר, דרך חוש הראייה. זאת אומרת, אני רואה משהו. עכשיו, לאחר שאני ראיתי את אותו משהו, והמראה שראיתי נעלם מעיניי, יש בנפש כוח שמסוגל לזכור את אותו המראה שאני ראיתי. מה שנקרא כוח הזיכרון. כוח הזיכרון, לפי הרמב"ם, הוא סעיף, הייתי אומר, סעיף א', הוא הממד הכי בסיסי של כוח הדמיון. למה? כי כאן הדמיון מדמה דבר שקיים במציאות ודבר שאני נפגשתי איתו במציאות. זה למשל, אני עכשיו הגעתי מאיזשהו מקום, ואני עכשיו מדמיין את המקום שבו הייתי לפני 5 דקות. אז זה החלק הכי תחתיתי של המדמה. כי החושים שלי נפגשו עם המציאות, והדמיון סך הכל מזכיר לי א', את המציאות ואת המפגש שלי עם המציאות. בסדר? לכן החלק המדמה ישים אותו הרמב"ם אחרי המרגיש, כי אחד מהמרגישים, אחד מחמשת החושים שדרכם אנחנו מרגישים, הוא למשל חוש הראייה, וכשהמראה הסתיים, אני יכול לזכור את המראה שאני ראיתי. עכשיו, מצד האמת זה לא רק מראה, זה גם לזכור סיטואציה, אני לא רוצה להגיד לזכור ריח או לזכור טעם, למרות שזה כבר דברים קצת יותר מורכבים, אבל לזכור מראה, זה ברור שאנחנו מבינים ופוגשים ואנחנו זוכרים.
זכור שיר.
בסדר? זכור שיר. אז, אבל אני חושב שהמראה אולי באמת זה הצד הכי, 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 הכי קל להבנה. כלומר, הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים. לפי הרמב"ם בחלק המרגיש, יש סוגים שונים של מוחשים, שאחד מהם זה הראייה, אחד מהם זה השמיעה, אחד מהם, כל אתה אמרת שהרמב"ם כאן לא מסתור אותו. כן? ואנחנו זוכרים אחרי שהרשמים דרך המוחשים נעלמו או הסתיימו, אנחנו זוכרים אחר העלמם את מה שהחושים השיגו. למה אני אומר שזה הדמיון הפשוט ביותר? כי זה הדמיון שהוא סך הכל צילום של מצב, או צילום של סיטואציה, או צילום של מראה, לא משנה כרגע. כלומר, יש מראה נתון, המראה הנתון הזה הוא חושי, הוא עולם הזה, וכוח המדמה יכול לצלם את המראה, ניקח את המראה כזה הכי קל לי להסביר, הוא יכול לצלם את המראה של העולם הזה, אחרי שהמראה הזה כבר לא נראה לעיניי. זיכרון. בסדר? אז אם נעלה עכשיו קומות קצת יותר גבוהות, אז יכול להיות קול, זה יכול להיות באמת ריח, זה יכול להיות למשל לזכור ידיעה שלמדתי שהיא חוכמה, עכשיו אני לומד את המשפט הזה, אני קורא עכשיו, והחלק המדמה וכו'. עכשיו אני סוגר את הספר, אני זוכר את מה שעכשיו אני למדתי. הזיכרון לפי הרמב״ם, ובפרט זיכרון המוחש, זה החלק הכי יסודי של הדמיון.
זה לא שכל?
מה?
זה לא שכל?
לא. מה קשור הזיכרון לשכל? זה עניין של הבנה. שכל זה עניין של הבנה. מי אמר לך למה פתאום? איפה לא נראה? מה אתה רוצה?
במוח אולי, לא בשכל.
אנחנו לא, רבותיי, אנחנו לא נשמונה פרקים?
במוח, לא
שכל. אנחנו לא נשמונה פרקים? יפה. לפי הרמב״ם, הזיכרון של רישומי המוחשים אחר העלמם, זה לשמה, הוא הצד הראשון של המדבר.
זה הדמיון.
מה אני רוצה להגיד בעצם? אני רוצה להסביר למה אני מדגיש את זה. כי תכף נראה, כשנגיע לבית אחד או לגימל, תכף נראה שיש ממד בדמיון שהוא בכלל לא קשור למציאות. אנחנו מדמיינים דברים שמעל המציאות, אמנם בגבולות גזרה שכאן אדם מחלוקת עם הפילוסופים, נראה בהמשך, אבל הדמיון היותר אלון זה שאדם יש לו כוח לדמות, משהו שמעולם לא פגש, תכף נפרק את המשפט הזה, מעולם לא פגש. האם זה מדויק לגמרי מה שעכשיו אני אומר? כי זה בדיוק מה שאני רוצה כאן להדגיש. אבל הדמיון בשלב הכי תחתיתי שלו, ברמה הכי תחתיתית שלו, זה שאני מדמה דברים שפגשתי. שזה נקרא זיכרון. מה מסובך להבין את זה?
שאלתי שאלה אחרת, אפשר?
אם זה קשור לנושא.
קשור לנושא.
בבקשה, בוא נבחן.
לפי הרמב״ם, השכל זה שריר, זה משהו של...
אני לא בשכל, אני בדמיון.
בדמיון?
לא קשור.
רב, הדמיון זה חלק ממקום בשכל.
רבותיי, אתם רוצים להמציא או רוצים ללמוד? אני קורא שהזיכרון זה חלק מהמדמה, הוא אומר לי, הזיכרון זה חלק מהשכל. תן לי לראות את הרגע. מה ככה מה?
הזיכרון זה חלק
מהשכל. מה קשור? רבותיי, שכל, תגידי מה?
שכל,
יפה. טוב, אומר שכל, עכשיו אני כבר מבין. כתוב על דף, זיכרון שווה חלק מהשכל, לשהול כשנגיע לשכל. דרך אגב, זה לא רחוק, זה עוד מעט. בסדר? זה החלק השכלי.
הדמיון אבל לא אומר פה שהדמיון זה גם זיכרון.
החלק הראשון של הדמיון, רבותיי, אני חוזר לזן. ראיתם איך הרמב״ם בנה את הזן נכון? מה זה? אני אגיד נכון. איך הרמב״ם בנה את הזן בהדרגה? ראיתם? אמרנו, הכוח המושך המחזיק המעכל והדוחה למותרות, אחד. המגדל זה קצת המשך של זה. המוליד זה הזוגיות והלידה. ראיתם שעשינו את זה בזן? יפה. אני רוצה אותו דבר לעשות במדמה. מה מפריע לכם? בואו נלמד מה כתוב, בואו לא נמציא. אז החלק הראשון, שהוא הכי יסודי, הכי תחתיתי, לכן הרמב"ם מתחיל איתו, של הדמיון, זה הזיכרון. את מה אני זוכר? אני זוכר את מה שנפגשתי איתו דרך החושים שלי. בסדר? אז לפני 200 שנה, אתה יודע מה, הייתי באיזשהו מקום וראיתי עץ עם עלים בצבע סגול, אז אחרי 200 שנה אני יכול לזכור את זה. זה כישרון שהקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא לא לתת כישרון כזה. הקדוש ברוך הוא יכול לא לברוא את האדם עם כוח הזיכרון. טוב, אנחנו יודעים איך החיים היו נראים בלי זיכרון. אבל אפילו זיכרון המוחשים, אפילו זה. זה נחמד מדי פעם, אני לא מתאימה, כן? זה נחמד מדי פעם להיזכר בכל מיני סיטואציות שהחושים שלי נפגשו איתם. אדם בלחץ, מזיע, בפקקים, הוא צופר לו. פתאום הוא מדמה אותו, יושב על הכינרת ודג דגים. יפה, לא רע. לא רע להיזכר בזה.
נראה שמצב כזה לא
יזכר. אשר כן או שלא. עוד פעם, הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגו. הייתי אומר את זה בצורה קצת יותר מדויקת בשביל השלב הבא. החלק הראשון של המדמה זה פשוט צילום. אתה מצלם את מה שהחושים שלך קלטו וזה נשאר אצלך בזיכרון. כי תכף נראה שהשלב השני זה לא צילום בדיוק. אבל השלב הראשון זה צילום המפגש של האדם דרך חושיו עם המציאות. זהו. אין לי יותר מה להגיד.
שאלה. שאלה. זאת אומרת שאתה נפגשת עם משהו, אני עדיין לא נפגשת. אתה יכול לספר לי ועל ידי הסיפור שאני יכול להיפגש
איתו? שאלה יפה, תכף נראה. זה לזה אני חותר.
השלב הראשון זה
צילום. צילום של היש. נפגשתי עם המציאות החושית באיזושהי צורה, אני מצלם בעיני רוחי, בעיני דמיוני, בזיכרוני, מצלם את הסיטואציה, את המפגש הזה. כלומר, המפגש כפי שהוא היה אז, אני מצלם אותו עכשיו. אני עכשיו רואה מעבר לחלון, רואה עץ, עץ טרובל, עם טרובלים, בצבע ירוק, יפה כזה וזה.
זה הצורן, לא?
נע ברוח. בסדר? יפה, עכשיו אני מזיז את הראש, הנה, עכשיו אני מדמיין את העץ הזה, נע ברוח, צבע ירוק,
פרובת.
יפה, אני עכשיו צילמתי את מה שראיתי. זהו.
רק חומרי?
מה?
רק חומרי?
שאלה טובה. תכף נגיע, זה קשור למה שאומרים.
מה שאתה?
אם זה רק חומרי. שאלה יפה. אבל כרגע אנחנו בחושים. החושים זה רק חומרי. כלומר, יש חושים יותר מפותחים. בסדר? הכל למשל, זה חוש שהוא לא נגע בו. הריח. כן, האם אדם למשל יכול לדמיין ריח? זה מאוד מעניין. כן? טוב, אוקיי, אמרת
כשנזכן.
לא, אם הוא פגש אותו. הרחתי זעתר, עכשיו אני מתגעגע על ריח הזעתר, אני מדמיין אותי עם ריח הזעתר. זה קצת יותר מסובך מאשר ראייה. נעזור, אוקיי, נעזור. אני רוצה לענות על השאלה הזאת, כן, כי הרמב״ם אומר, חושים, בדיוק, אשר יזכור רישומי המוחשים. והחלק המרגיש ממנו הכוחות החמישה, אלה נקראת, זה נקרא מוחשים ברמב״ם, זה החושים. הלאה, שלב א', בסדר, אפשר להתקדם סוף סוף. יפה, שלב א', אני חוזר שוב. הוא א', הוא הכוח אשר יזכיר רישומי מוחשים מאחר יעלמם מקרבת החושים אשר ישיגו, א', ב', וירכיב קצתם אל קצתם ויפריד קצתם מקצתם. אם הכוח המדמה הראשון שהוא הזיכרון, הוא מצלם בדיוק את מה שראיתי במציאות, ניקח את חוש הראייה, זה הכי קל להסביר. אפשרות שנייה לעשות, זה ראיתי כמה תמונות, לא תמונות, ראיתי כמה מצבים, ראיתי עץ ועץ רובלים, ראיתי ספרים בספרייה, ראיתי רמקול על הבמה, ועכשיו אני יכול להרכיב, ולמשל לראות עץ שיש עליו ספר ויש עליו רמקול. זה לא מה שראיתי, זה לא צילום, זה הרכבה של צילומים שונים.
זאת אומרת, אתה חייב
לראות
משהו כדי להגיע ל...
או, 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 אם אני עכשיו רואה למשל עץ עם עלים בצבע ירוק וצטרובלים, אני יכול עכשיו לדמיין לעצמי עץ, בלי צטרובלים, בלי עלים, עומד בשלכת אותו עץ, עם אותם ענפים, אבל בלי עלים ובלי צטרובלים. רק שנייה. אז זה נקרא, בלשון הרמב״ם, ירכיב קצתם אל קצתם ויפריד קצתם מקצתם. כלומר, כאן זה עדיין בגבול המציאות, למה? כי יש כאן שלוש תמונות שאני ראיתי, אלא שאני מרכיב את שלושתם או מפריד. תמונה אחת שיש בה שלושה חלקים, אני מרכיב נגיד חלק, אני מפריד למשל חלק אחד מהשלישייה. אבל זה עדיין קשור למציאות הנתונה שהחושים שלי פגשו. אז זה לא העתקה של מה שהחושים פגשו, זאת הרכבה בין הדברים שהחושים שלי פגשו. או הפרדה בין מה שהחושים שלי פגשו. אבל זה עדיין בגבול המציאות. כלומר, כרגע בשלב הזה ברמב״ם, כוח המדמה א' יכול להעתיק על ידי צילום את מה שהוא ראה בדיוק, ב' להפריד או להרכיב תמונות או צילומים שונים שהוא ראה, ולראות אותם בהרכבתם או בהפרדתם, אבל זה עדיין בתוך הגבול של המציאות. בסדר? כי אני ראיתי ספר וראיתי מיקרופון וראיתי עלים. לצרובת. כן.
שאלה, הרמב"ם מתכוון שעל ידי ההפרדה אתה יוצר משהו חדש כמו שהרב אמר.
יפה, אבל אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד יוצר משהו חדש, כי זה לא חדש לגמרי. זה לא חדש, זה לא חדש שאין לי אליו שום שייכות, או אפילו הייתי אומר, זה לא רק שאין לי אליו שום שייכות. זה לא חדש שהוא לא קיים בכלל. עוד פעם, זה משפט לא טוב מה שאני אומר.
כמו לדמיין צבע שלא...
יפה, זאת השאלה. האם אני יכול לדמיין צבע שלא ראיתי?
זה לדמיין, זה לתוך מציאות חדשה. זאת אומרת, יכול להיות שהמציאות לא קיים,
אבל אתה לא ראית. התוצאה תהיה מציאות חדשה. אבל המציאות החדשה היא תוצאה של מציאות קיימת. היא מורכבת ממציאות קיימות. אני לא ראיתי את המציאות החדשה, כי היא לא קיימת המציאות הזאת, אבל כן ראיתי שלוש מציאות קיימות שהכוח המדמה שלי יכול להרכיב ביניהם. אבל שרגע עכשיו אמר הערה חשובה. כן, אבל זה חדש בגבול היש. אומר שרגע, האם אני יכול לדמיין צבע שמעולם לא ראיתי אותו בכלל? אני יכול לקחת, נגיד, אני יודע מה, אני לא בקיא בזה, אבל נגיד, צבע אדום וצבע ירוק, מה יוצא צהוב נגיד, לא בדקתי את זה, זה הילדים משחקים זה, פעם ידענו, אבל נגיד שאדום ירוק יוצא צהוב, אז אני יכול, האם אני יכול לדמיין צבע שהוא לא אדום וירוק שיוצא צהוב, אלא צבע אחר שמעולם לא ראיתי אותו בכלל בחיי, ואולי הוא לא קיים בכלל. זאת השאלה הפילוסופית שהרמב"ם עוד מעט בשלב ב' אחד או ג' לטפל בה. לכן השלב השני, וירכיב קצתם מקצתם ויפריד קצתם מקצתם, זה ב', עכשיו ג', מה רצת להגיד?
האם אדם יכול לראות, לדמיין מלאך, לראות מלאך,
אני לא מבין במלאכים.
הלאה? לא, באמת.
באמת?
לדמיין לו דברים כאלה?
אני לא מבין במלאכים, ולזה...
אז דברים אלוהים נשגבים שמעל השכל.
ולזה...
שזה בכוח אלוהים.
צריך להביא לפה כרטיס צהוב וכרטיס אדום. ולזה ירכיב זה הכוח. הנה, עכשיו אנחנו מתקדמים למה שאורן שואל, האם אפשר לדמיין מלאכים? הוא אומר אורן ככה, לא ראיתי מלאך, אבל אני יכול לדמיין מלאך, אומר הרמב״ם. ולזה ירכיב זה הכוח מן עניינים אשר ישיגם, כמו שכוח המדמה יכול להרכיב דברים, או שזאת העתקה וצילום ממש, או שזה הרכבה של כמה העתקות וכמה צילומים. האם אני יכול לדמיין משהו שמעולם לא נפגשתי איתו, מעולם החושים שלא פגשו אותו, שאולי הוא בכלל לא קיים, או אומרים לי שהוא קיים, אבל אני בכלל לא פגשתי אותו בכלל. ולזה ירכיב זה הכוח מן עניינים אשר השיגם, עניינים אשר לא השיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. עכשיו רגע, אומר אורן, כן, הנה כתוב, אפשר לדמיין דברים שלא השגתי, החושים שלא השיגו. אומר שרגא, הנה, אפשר לדמיין. צבע שלא ראיתי מעולם. רגע, אבל הדוגמה שהרמב"ם אומר מוכיחה שזה כנראה הוא לא מתכוון למה שאתם אומרים. כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר. זאת אומרת, אדם מכיר אוויר, אדם מכיר ספינת ברזל, קום זה במטוס, כן? עכשיו, ספינת ברזל רצה באוויר. אני יודע אוויר, אני יודע ספינת ברזל, אבל אני מחבר את זה מציאות. כאן לפי הדוגמה של הרמב"ם אתה רואה שהמציאות שהרמב"ם מדבר עליה פה היא להרכיב איזושהי הרכבה של משהו שהוא נמנע מן המציאות. אבל האם הכוח המדמה יכול לדמות דברים שמעולם לא פגשתי? אני רוצה אולי חסרה כאן מילה מאוד חשובה. כשאנחנו אומרים דמיון, לדמות ל, כשאני מדמה משהו, אז יש לי משהו שאת המשהו השני אני מדמה אליו, נכון? אז אני מדמה, ספינת ברזל רצה באוויר. יש לי אוויר, יש לי ספינת ברזל, רצה. בסדר, הבנתי. אפילו ההגדרה של המושג הזה מדמה, של השורש הזה, לדמות משהו. מה זה לדמות? כשאני אומר לאדם, תן לי דוגמה. אז אני רוצה להסביר לו א', הוא לא מבין את א', אני נותן לו מציאות או רעיון ב', שהוא על ידי כוח המדמה שלו, הוא יכול לחבר את א' לב', ואז בעצם הוא מבין את א'. אבל אם לא יהיה ב', אין לו למה לדמות את א'. זאת אומרת, יגיד לך הרמב״ם, כוח המדמה יכול לדמות דברים נמנעים, כמו ספינת ברזל רצה באוויר, כמובן כאן הרמב״ם מתכוון בלי מנוע, או כמו אדם שראשו בשמיים, או כמו בהמה עם אלף עיניים. כלומר, ראיתי עין וכפול אלף, ראיתי בהמה, הדבקתי אלף עיניים לבהמה. אז זה נמנע מן המציאות, אבל זה הרכבה של מציאות ידועה. כלומר, לא כל הנמנע אפשרי. כלומר, לא כל מה שהמדמה מדמה הוא אפשרי. בהמה אלף עיניים לא אפשרי. אדם ראשו בשמיים לא אפשרי. ספינה רצה באוויר בלי מנוע לא אפשרי. אבל אני מעתיק ומרכיב את שני הדברים שאני מכיר. לכן הדוגמאות האלה מוכיחות לפי הרמב״ם, שכשהרמב״ם אומר את המשפט, עניינים אשר לא השיגם כלל ואי אפשר להשיגה, לא מדובר על דבר שמעולם האדם לא פגש. אלא מדובר על דברים שהוא פגש, רק שהוא יכול להרכיב ביניהם, למרות שזה בלתי אפשרי שיהיה במציאות. אני רוצה עכשיו לצאת עם הגדרה רגע אחת מאוד חשובה. יוצא לפי זה שהדמיון, יש בו, אני מחלק את זה כרגע לשתי קטגוריות, יש בו ממד אחד שהוא ממד של זיכרון המציאות, העתקתו וצילומו. ממד שני, הדמיון יכול לדמיין דבר שהוא לא מציאותי, ולכן הדמיון הוא מאוד מסוכן. מצד שני, הדמיון הוא מתנה גדולה. אם הדמיון יכול לדמיין משהו שהוא לא מציאותי, זאת מתנה גדולה, כי האדם יכול לצאת מהמציאות. בדרך כלל מה שקובל את האדם במציאות זה שני כוחות. א', זה המציאות הפיזי, וב', ההיגיון. ברגע שאדם מסוגל לצאת מהמציאות, קוראים לזה לחלום, זה משחרר אצלו את גבולות הגזרה שקובלים אותו. אז כוח המדמה הוא כוח חשוב מאוד. למשל, עוד פעם, נחזור לדוגמה שאמרתי קודם. אם אני רוצה להבין א', ואני יכול דרך ב' להבין את א', או אם לא היה לי ב' פלוס כוח המדמה, שאני יכול לדמות את א' לב', אז לא היה לי א'. הייתי חסר את א', הייתי חסר את הבנת, עוד פעם, עוד שכאן אני רוצה מצד המדמה, הייתי חסר את הבנת א'. לכן, כוח המדמה יתרונו גדול מאוד. יתרונו שהוא מסוגל להוציא את האדם מהכבלים של העולם הזה, שהם בדרך כלל שניים, א', פיזיות, פיזיקליות, לא משנה איך נקרא לזה, מציאות, באמת שכל והיגיון. לזה עוד לא הגענו, נגיע בהמשך. מצד שני, יש סכנה נוראית בדמיון. בדיוק יתרונו חסרונו. שהוא לא מציאותי, שהוא לא הגיוני.
חי בדמיונות.
לכן חלום, מצד אחד, יש בו ממד של החלמה. למה אדם מחלים כשהוא חולם? כי הוא מצליח להשתחרר מהמציאות המוגבלת. מצד שני, חלום, יש בו ממד של סכנה נוראית. שאדם חי בחלום. הוא חי בדמיון. לכן הכוזרי יגיד, מצד אחד, כוח המדמה שמר עלינו בגלות 2000 שנה. מצד שני, כוח המדמה הזה יכול להביא את אדם לחורבן.
למה הוא שמר עלינו?
מה? כי דמיין, הוא אומר הכוזרי, את המעמדים הגדולים של האומה, כמו עקדת יצחק, מעמד הר סיני, יודש, והוא ממלא לעתיד לבוא, כן? אנחנו מדמיינים את העתיד, אבל עוד פעם, מדמיינים את העתיד על סמך מה שאנחנו מכירים בעבר, כן? כי את העתיד, עולם הבא, אתה יכול לדמיין עולם הבא? אין לנו השגה בזה בכלל. גן עדן, אין לנו השגה בזה. בית מקדש, יש לנו תמונות, יש לנו ספרים, רואים בית מקדש, יש לנו ציורים איך ציירו, בית מקדש השלישי על גבי הראשון והשני, אז אנחנו יכולים לדמיין משהו. כן, עולם הבא, מה? זה חסם משמעות, מבחינתנו. לכן, כוח המדמה הוא כוח חשוב מאוד בנפשו של אדם. לכן, כמו שאמרה הגמרא במסכת ברכות, אדם שישן שבוע בלי לחלום, זה מראה שהקדוש ברוך הוא עזב אותו.
איפה זה השם?
גמרא ברכות, דף י' ז' אולי? לא זוכר. לא, חזבב אולי. בא להיפקד שרי, איך הפסוק הזה אומר? שבע ילין, בא להיפקד רע. שבע ילין, אומרת הגמרא, אם אדם ישן 7 ימים ולא נפקד בחלום, זה רע. שבע ילין, בא להיפקד רע. איזה דף?
דף חי.
מי אמר לך?
זה רק...
טוב, לא נבלבל את זה הזמן, כתוב. זה פה, זה פה.
מה ההבדל בין הרכיב הצטם לצטם, להרכיב את העץ לספר, לבין לקחת דברים מן העניינים אשר יסיימו?
שואל ניב, שאלה שציפית לנו לפני 5 דקות, שהיא יותר חשובה מכילה מהשאלה על המלאכים. מה ההבדל בין החלק השני לחלק השלישי? להרכיב קצתם מקצתם, זה בדיוק החלק השלישי. תשובה, יפה. החלק השני זה להרכיב קצת אל קצת, שזה מציאותי. כמו למשל הפרוכת על ארון הקודש. בסדר? יש פרוכת, ראיתי תמונה של פרוכת בחנות של פרוכות, ראיתי את הפרוכת, ראיתי ארון קודש בלי פרוכת, עכשיו אני מרכיב פרוכת על ארון הקודש. זה מציאותי.
מציאותי לא
תופרה. כלומר, זה על זה מדובר. אז זה הרכבה של שני דברים שהם יכולים להיות במציאות. רק שנייה. ההרכבה השנייה זה להרכיב דברים שלא יכולים להיות במציאות. זאת אומרת, אומר ניבי, יוצא לפי זה, שיש לנו 3 סוגי מדמה, 3 סוגי זיכרון. זיכרון א', העתקה וצילום של מוחש נתון, מה שהמוחש קלט באופן נתון. ב', העתקה וצילום והרכבה של שני מוחשים שהם יכולים להיות במציאות. ג', הרכבה של מוחשים שלא יכולים להיות במציאות. טוב, למה זה חשוב לי לחזור על זה? למה חשוב לי להגיד את זה? כי כוח המדמה הוא מצד אחד בגבול המציאות, ומצד שני, מעל המציאות.
בגבול המציאות.
הנה, במה, הנה, אני קורא. ואי אפשר להשיגם כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר, אדם שראשו בשמיים רק רגליו בארץ, במה באלף עיניים, על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות, מה זה מאלו הנמנעות? הרבה מאלו שהם נמנעים מצד המציאות, ירכיבם הכוח המדמה וימציאם הדמיון. ולכן אומר הרמב"ם, תדע לך, הוא בקנטה הוא מדברים על הטעות המגונה הגדולה, שזה קשור לסוגיה הרבה יותר עמוקה שעוד נצטרך לברר אותה. מצד האמת פה זה קשור לנבואה, המשפט הזה. אבל נעזוב רגע את הנבואה, כי כאן אנחנו בפרק א' עדיין. וזה טעו המדברים טעות גדולה, מדברים זה קאט של פילוסופים בתקופה העיר של הראשונים, או אפילו לפניה, שחשבו שמה שאדם מדמיין, אפילו מהסוג השלישי, שלהרכיב שני דברים במציאות, ולהפוך אותם למציאות שלישית, וכולי, המציאות השלישית הזאת, כמו בהמה באלף עיניים, טעו מדברים וחשבו, אשר בנו עליה פינת הדעתם, בחלוקת המחויב האפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב, כי כל מדומה אפשר. אם אני יכול להרכיב אלף עיניים לבהמה, בהמה אלף עיניים, זה אומר שיהיה אפשר במציאות שתהיה בהמה עם אלף עיניים. עכשיו, למה הרמב"ם מצא בחריפות נגד הדבר הזה? כי לפי השיטה הזאת של המדברים של הפילוסופים, אם כל מדומה אפשר, אז האדם כבול במציאות. כוח המדמה כבול בתוך המציאות. אלא מה, עוד לא פגשתי בהמה עם אלף עיניים, פגשתי אלף עיניים, פגשתי בהמה, הרכבתי בהמה אלף עיניים. לפי המדברים, אם בהמה עם אלף עיניים אני יכול להרכיב, זה סימן שזה קיים. אם סימן שזה קיים, אומר הרמב"ם, זאת אומרת שאני לא יכול לצאת מהמציאות הנתונה. כי זאת מציאות בהמה עם אלף עיניים, רק אני עוד לא פגשתי אותה. למה זה חשוב? כדי להבין שיש באדם ממד שהוא מעבר למציאות. שהוא מעבר למה שהאדם נפגש דרכו. עם המציאות, שאחד מהדרכים זה החושים, אחד מהדרכים זה השכל, נראה בהמשך. לכן הנקודה הזאת של טעות המדברים, שמה שהמדמה מדמה הוא אפשרי, זה עניין מאוד עקרוני בתפיסת היהדות. זה לא נכון. יש כוח באדם לדמות דברים שנמנעי המציאות. אז אומר אורן, אז אפשר לדמות מלאכים או לא? לא יודע אם אפשר לדמות מלאכים. אבל אפשר לדמות דברים שהם לא במציאות. בקיצור, העולם הזה הוא לא עולם סגור, כבול, מוגבל, סופי. לא, העולם הזה הוא לא כזה. יש כוח אדיר בנפש האדם, כוח המדמה, שמתוקף אדירותו, פוטנציאלו החיובי וסכנתו הגדולה, שיכול לדמות דברים שאינם קיימים במציאות. האם זה לוקח אותי למקום של דברים שלא פגשתי מעולם במציאות? את זה הרמב"ם לא אומר. אבל האם זה יכול להביא אותי למקום שאני מצליח להשתחרר מהמציאות? כן.
מה זה להשתחרר מהמציאות?
איך לקרוא לזה? להשתחרר מהמציאות בגבולות הגזרה. זה משפט לא טוב עכשיו.
אין דבר כזה.
זה משפט לא טוב, המשפט הזה. אין דבר כזה מה?
אני לא מעניין, יש להגדיר את זה.
לא יודע להגדיר את זה.
לא, איך לקרוא לזה? מילה.
מילה?
מעבר למציאות יש בזה, לא קבול למציאות, אלא
שלושה סוגי מדמה. א', זיכרון שווה העתקת צילום. ב', זיכרון שווה העתקה בצילום של שני דברים שיכולים להיפגש במציאות והם לא נפגשו, רק אני מפגיש ביניהם בדמיון שלי. אפשרות שלישית, לפי הרמב"ם, העתקה בצילום של דברים שאני פגשתי במציאות ואני מרכיב ביניהם והם לא יכולים להיות במציאות.
מה היתרון בזה?
ההגיוני בזה שמצד אחד אני לא בורח מהמציאות, היתרון בזה שאני יכול להשתחרר מהמציאות.
אבל אנחנו קיים את זה.
לא משנה, אבל יש באדם כוח. אני אגיד את זה בסך חבריה, אני
חבריה,
יפה, אני רוצה להגיע לנמשל, הרי כל זה הנמשל. עם ישראל יושב בגלות 2000 שנה. מה הוא מדמיין? מדמיין בית מקדש, מדמיין ארץ ישראל קודם, מדמיין עם ישראל בארץ ישראל, מדמיין מדינה, מדמיין ריבונות, מדמיין גאולה, מדמיין בית מקדש, מדמיין ביום הוא ישם אחד ושמו אחד. איפה הוא מדמיין את זה? כשהוא נשרף באושוויץ. זה נותן לו חיים. כוח המדמה מאפשר חיים. דווקא זה שאתה מסוגל להשתחרר מעל המציאות, זה מה שמאפשר לך לחיות במציאות, במצבי הקושי של החיים שלך. רבותיי, בואו נוריד את זה כמה קומות. תחשבו רגע, במקום כל מה שלמדנו עכשיו, תחשבו רגע עכשיו על בני אדם שחולמים להיות עשירים, בני אדם שיש להם שאיפות. כל מי שהוא רווק פה, יש לו חלום, יש לו שאיפה להתחתן. מדמיין! אבל הוא מדמיין מציאות. הוא מדמיין מציאות עתידית, לא שלו. הוא לא ראה אותו ואותה, הוא לא ראה אותה ואותו, ועכשיו הוא עושה הרכבה. הוא לא יודע מי זה אותה. הוא לא יודע מי זה האותה.
אבל
כן? אבל הוא יכול להרחיב אותה. אבל הוא מכיר זכר, מכיר נקבה. כן, יפה, כן. זה שאיפה. שאיפה? שאיפה זה כוח דמיוני. זה ביטוי לממד דמיוני. למשל, בואו נלך רגע לצד השלילי. כלומר, הוא חיובי ושלילי. פחד. זה יירוט, זה חיובי. פחד זה שלילי. זה יירוט. אדם מגיע למעבר חצייה, מכיר מכונית, מכיר אדם, מכיר מפגש. טוב, אם זה, אם זה זהירות, מסתכל שמאלה, ימינה, שמאלה, עובר, יפה, הכביש ריק. אם זה פחד, יחטוף את כף לב על שפת המדרכה. כי הוא מדמיין, מכונית, נכנסה בו. אז פחד, שהצד החיובי שלו זה זהירות, הצד החיובי שלו זה שיתוק, וכו'. שאיפה, עוד הרבה ממדים. כל זה ביטוי של כוח המדמיין. שכל זה ברמת הנפש, אני בכלל מדבר ברמת הנשמה, ברמת הנשמה זה בכלל נבואה. זה ברמת הנפש. דרך אגב, פרויד עסק מאוד בסוגיית כוח המדמה. הוא בכלל טען, כל מיני טענות מאוד מעניינות, מאוד חמורות, אחת מהטענות, שכוח הדמיון הוא הכוח בעצם שמניע את האדם. וזה מה שיכול להביא אותו לשיא הצלחותיו, הוא יכול להביא את העולם לשיא חורבנו. יש בזה צד נכון, אמרתי שלא. הוא לא היה טיפש. לא הבנתי את
המשפט.
זאת שאלה אחרת, שאלה יפה. האם אני רוצה להגדיל את השאלה? מה שלך? מתן, שואל מתן, האם כוח המדמה שלי שווה לכוח המדמה של חברי? אני רוצה להגדיל את השאלה. האם חמשת חלקי הנפש שלי זהים לחמשת חלקי הנפש חברי? תשובה, בעיקרון כן, בפרטים לא. זה התכוונת הכלל לפרטים? אוקיי. בעיקרון כן, בפרטים לא.
מה זה בעיקרון?
מה?
מה זה בעיקרון?
עצם הכוחות. הגדרת הכוחות.
ומי קובע את הכוח להוציא את הפוטנציאל?
אני. מי קבע איזה כוח יהיה לי, באיזה לבוש? הקדוש ברוך
הוא. לא, אמרנו זה אותו דבר.
בעקרונות כן, לכל אחד מאיתנו יש כוח דמיוני.
אותו דבר.
בוא ניתן דוגמה, יש אחד מאיתנו שיש לו, בוא ניקח דוגמה. יש, היום קוראים לזה אמביציה, נכון? יש אנשים שהם מאוד אמביציונרים, ויש אנשים שתן להם לשבת עכשיו מכאן עד גיל 120 על אותו מקום, לא לעשות כלום. זה סוגים של אנשים. אז יש אחד שכוח המדמה שלו, יש אחד שיש לו נטייה לפחד, יש אחד שהוא... אין לו שום פחדים.
איך זה הגיע למצב הזה?
קדוש ברוך הוא ברא אותו.
זה רק השם
הכולל,
נטייה.
זה
לא אותו דבר
לכולם. זה מה שהוא אמר.
לא, אבל לא רק בפרטים, גם ב...
בפרטים, כי זה פרטים. האם אתה מפחד ללכת על חבל או לא, באוויר, זה פרטים.
אז מה אנחנו שווים?
מה? שיש לנו כוח דמיוני. שיש לנו אפשרות להעתיק ולצלם, יש לנו אפשרות להרכיב הרכבה אפשרית, ויש לנו אפשרות להרכיב הרכבה לא אפשרית.
לא, אין דבר כזה מישהו בלי דמיון, בסדר, אבל...
או, אומר אסף, יוצא לפי זה שאדם בלי דמיון, אתה לא אומר, אני מוסיף. אדם בלי דמיון זה אדם חולה.
יש.
זה הגמרא.
זה כבר אמרנו כמה פעמים.
חלום, לשון החלמה.
אדם בלי שאיפות זה אדם
מסכן. אדם בלי שאיפות זה אדם מסכן. אדם עם שאיפות.
רגע, מה זה שאיפות? שאיפות עכשיו זה כבר רצון.
להיות מלאך זה אדם מעולה. אדם הזוי.
מה זה אדם חולה?
אדם עם שאיפות הזויות. זה אדם אומלל מאוד.
אמרת אדם?
אני לא בטוח שאדם לא שואף, מצבו יותר קשה מאדם שואף על ציר ההזיה. אני לא בטוח בכלל.
אני חושבת שכל דמיון שהוא מעבר למציאות הוא שלילי.
לא הייתי אומר את זה, הייתי אומר ככה, שכל דמיון שהוא מעבר למציאות, לא העכשווית, אלא למציאות האפשרית, לא עכשיו דווקא. כל דמיון שהוא מעבר למציאות האפשרית הוא סכנה גדולה. סכנה גדולה שזה על גבול ההזיה. אבל למה אני נזהר במשפט הזה? כי למשל, בוא ניקח למשל את הדמיונות האלוקיים. הקדוש ברוך הוא הבטיח בנבואותיו כל מיני דברים. אז תגיד, היי, זה הזיה, תראה את המציאות. אתה מדבר על מדינת ישראל, אתה נמצא עכשיו בכלל בשואה. הקדוש ברוך הוא הבטיח. או למשל, קח דוגמה, בחור בן 22 משתחרר מהצבא, בסדר? יש לו דמיון, ללמוד מקצוע, להתמקם בעבודה, להתבסס בעבודה. זה סוג של דמיון, כן, אבל זה דמיון אפשרי. אנשים לא יותר טובים ממנו, עשו את זה.
איזה סוג של דמיון זה? לא הגדרנו דמיון.
כוח המדמה זה לדמות דבר לדמות. אני לא יודע מה אתה קורא חוץ למציאות. חוץ למציאות שלך, אתה עוד לא הנדסאי תוכנה. אבל מישהו אחר הוא כבר הנדסאי תוכנה.
במה עם אלף עיניים?
כן.
השאיפה שלי להיות, לא יודע מה, במה עם אלף עיניים, זה דבר שלילי.
לא, תלוי. אם במה עם אלף עיניים, תלוי. בית מקדש שלישי מבחינת יוני זה במים אלף עיניים, חס ושלום. משיח, יש אנשים שחושבים שזה במים אלף עיניים.
לא, כי זה חוסר הבנה של הפרט.
בוא ניקח, עלינו למדרגת הנשמה, אני רוצה לחזור למדרגת הנפש. דיברנו על זה, פה מדובר על הנפש, לא על הנשמה. אני רוצה לתת דוגמה מצוינת. אדם עומד על דעתו בגיל 20 פלוס, בסדר? רוצה ללמוד מקצוע. רוצה להתמקם בעבודה, רוצה להצליח, רוצה לבנות העולם, רוצה להתפרנס בכבוד. כל זה כרגע, בשלב הזה שהוא כרגע מתחיל לנוע על הציר הזה, כל זה כרגע מבחינתו דמיוני. דמיוני. אדם רוצה להתחתן המון מתחת לחופה, להקים משפחה, משפחה גדולה, ילדים. כל זה כרגע מבחינתו דמיוני. אדם הגיע למכון מאיר, רוצה להפוך את התורה להיות מרכז החיים שלו. לצאת מהמקום הפנימי הזה אל החיים ולפעול את העוצמה הפנימית הזאת. כל זה כרגע מבחינתו דמיוני. מישהו לא מסכים מה שאמרתי עכשיו? זה דמיוני. זה כרגע מבחינתו דמיוני.
דמיוני בגדר
הלקוחות
שיש.
יפה. עכשיו, אומר מתן, ואני מנסה לענות על זה. האם הדמיון הזה הוא דמיון, שנקרא לו דמיון שלילי, אפילו בואו נשאר במושג הכולל הזה, דמיון שלילי כי הוא בלתי ניתן להשגה, ואז זה במים אלף עיניים, או שזה דמיון שכרגע הוא חסר מציאות, אבל זה דמיון שהוא פוטנציאל מציאות, שזה הדמיון השני, להרכיב דבר לדבר ולחבר ביניהם, לקחת את הפורכת לארון הקודש להדביק ביניהם.
זאת אומרת, שזה טוב,
הדמיון של... לא, עוד פעם אתה חוזר פעם רביעית על אותו דבר. הדמיון השני הוא טוב, כי הוא אפשרי במציאות. הדמיון השלישי הוא גם טוב, אם הוא בסופו של דבר יופיע במציאות. וגם... רגע, וגם אומר אסף, אם זה ייקח אותנו למחוזות, הייתי אומר, אני לא רוצה להגיד את המילה דמיוניים, כי אז זה כבר הזיה, כן? אבל למחוזות של הופעת דמיון, שהיא מעבר, מעבר למציאות, אני רוצה להגיד
את זה. רגע, שנייה,
שנייה. חבר'ה, שנייה, שנייה, אנחנו מדברים על כוח מופשט, זה קשה להגדיר אותו. אדם הוא אדם. בן אדם, או למעלה מהאדם יש שני מצבים. אדם קדוש ומלאך. יפה. אדם צריך לדמיין להיות אדם קדוש. אדם צריך מאוד להיזהר, לא לדמיין, להיות מלאך. האם זה אומר שהוא לא מדמיין שיש מלאכים? יש. אני לא מלאך.
בשביל להיות קדוש
אני צריך לדמיין, לכן אני מסכם. אני צריך לדמיין שאני רוצה להיות אדם קדוש ובסדר שאני אדם קדוש, ואני מדמיין שיש עולם של מלאכים שלא קשור אליי. לכן לא כל מה שהוא לא מציאות, מבחינתי הוא רע. רגע, לסיים את המשפט הזה. לא כל מה שהוא לא מציאות מבחינתי, אני לא יכול להיות מלאך, אבל לא כל מה שהוא לא מציאות מבחינתי הוא שלילי.
ואם אני לא ידמיין את העולם המלאכים, אני בחולם?
כן, זאת שאלה חשובה.
מה?
זאת, הנה, עכשיו אנחנו מתקדמים. ואם אני לא ידמיין את העולם, ואם אני לא אדמיין עולם שהוא למעלה מהמציאות שלי אבל הוא קיים, זה אומר שאני חולה? כן.
למה?
זה בדיוק מה שהרמב"ם רוצה להגיד פה בסוף, שהמדברים טעו בזה שחשבו שכל מה שאדם מדמיין הוא אפשרי. ואז יוצא שאדם חי עוד פעם, חזר אל... אתה חי במציאות, הדמיון צילם, העתיק, הרכיב מציאות שהיא עדיין, או עובדה, או לא עובדה, אלא מצב שהוא עדיין לא מציאות, אבל בסופו של דבר זה יהיה מציאות. אומר הרמב"ם, אז מה עשינו בזה? קברנו את הדמיון. הכנסנו את הדמיון לגבולות המציאות.
זה הכוזרי, זה ממש הכוזרי, נכון?
לכן, אומר, זה קשור לכוזרי, לחלום. לכן, אומר הרמב"ם, שיש אפשרות, מה זה יש אפשרות? חייבים לדמיין דמיונות שהם מעל המציאות.
כי אם לא, אי אפשר להיות
אדם מאמין. אבל לא, נכון, אבל לא, במובן כזה שזה שלילי לאדם. לא יודע איך להגיד את המשפט.
לא, אתה לא יכול להיות, להגיד שיש...
זה יותר עמוק מתסכול.
אתה לא יכול להגיד שיש אמונה, אלוהים, אם אתה לא מאמין בהם וזה משהו מעבר למציאות. אתה עכשיו, לא, אבל זה מה שהוא אומר פה, זה הדבר העקרוני שלו, זה לא...
הדבר העקרוני ברמב״ם הוא... שאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא שתל בו כוח שמסוגל להרים אותו, לאו דווקא אותו הוא הופך להיות מלאך, אלא להרים אותו מעל למציאות.
אבל
יש כוח באדם שהוא על באלף ועל בעין מציאות. זה כוח מדמה, תקרא זה רוחני. ואומר מתן משפט חשוב מאוד, ואם אני לא מבטא את הצד הזה של הדמיון, אני חולה נפש. זאת אומרת, אומר מתן, אם הדמיון מחולק לשלושה חלקים, א', העתקה וצילום כפי שהמציאות נתונה, ב', ההרכבה של שני דברים במציאות, ג', איך נקרא לזה עכשיו? הרכבה של מציאויות לא מציאותיות, אם אני לא מביא לידי ביטוי את שלושת ממדי המדמה האלה, אני חולה נפש. ורוב בני אדם, אומר הרמב"ם, המדברים טעו בכאן טעות גדול, שמה? שלקחו את הממד השני, או את הממד השלישי, יותר נכון, והפכו אותו לממד השני. כלומר, לא היו מוכנים לקבל את זה, שיש באדם כוח שמסוגל לדמות דבר שהוא מעל המציאות. ואז בעצם מה שהפילוסופים עשו, מה שהמדברים עשו, בעצם קבלו את האדם. אמרו לאדם, אלה גבולות היצירה שלך, המציאות, אתה לא יכול לצאת מזה. כל מה שאתה מדמיין במה אלף עיניים, זאת מציאות. אתה לא יכול להשתחרר מזה. רבותיי, הנקודה הזאת בסוף הרמב״ם, הנקודה הזאת היא עקרונית ביותר. ולכן הוא אומר טעות גדול, תסתכלו רגע. ובכאן טעו מדברים הטעות המגונה הגדולה, לא בכל מקום הרמב״ם אומר מגונה, גדול וכו', אשר בנו עליה פינת עתתם, כלומר יסוד הטעות, בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע, שהמחויב זה העתקה והצילום, זה מה שראיתי. האפשר זה ההרכבה של מה שאפשר, היא פרוכת לארון הקודש. הנמנע, אמרו המדברים, אין נמנע. הנמנע זה בהמה באלף עיניים, אז אם דמיינתי, אז זה מציאות. שהם חשבו, או הביאו בנהם לחשוב, כי כל מדומה אפשר. לכן אצלם אין נמנע. אצלם יש מחויב ואפשר. ואם המדמה, אם אפשר לומר דימה, מציאות שהיא כרגע נמנעת, זה מראה שהיא אפשרית. אין נמנע. אין נמנע אצל המדבר, אצל המדברים. ולא ידעו שזה הכוח ירכיב עניינים שמציאותם נמנע. כמו זה, עכשיו, למה זה חשוב הנמנע הזה? זה חשוב כדי להבין שיש כוח באדם שמסוגל לחיות באיזושהי מדרגת חיים שהיא הרבה למעלה מהאפשר.
אבל אם אתה מתפלסף עם זה, זה אפשרי גם לקבל מה שאומרים. כי אתה חי את מה שנמנע, בסדר?
לא יודע מה אתה חושב. אמרת מיקס אחר.
הם אומרים משהו שאין דבר כזה נמנע. הכל אפשרי.
אבל מה עומד ביסוד התפיסה הזאת?
בסדר.
זה לא טכני. זה יש כאן דבר עמוק מאוד. זה אומר שהאדם חי בתוך גבולות גזרה של מציאות, וכל מה שהוא ידמה זה סך המציאות שלו, עכשיו העתידית, ויותר מזה הוא לא יכול. אין יותר מזה.
וזה בסדר.
לא, אין יותר מזה, זה כפירה.
אבל הרב, הספינת ברזל שלו עכשיו רצה באוויר.
לא, זה בלי מנוע.
אבל לא דמיינו על משהו, על משהו ברזל. מי שדמיין על זה ראה את זה כדבר השלישי, ועכשיו זה דבר השני.
הרמב״ם צדק שספינת ברזל, כלומר, הדיקט הזה לא יכול לרוץ באוויר. בוא ננסה, תנסה. תשים לו מנוע, ירוץ באוויר. הוא לא מדבר כאן על מנוע בכלל.
אבל לא, מלפני שהמטוס יצא, חשבו שזה דבר שלא אפשר.
מה זה ספינת ברזל לא יצא באוויר? ספינת ברזל זה חומר פיזי, מסה, שיש כוח.
אני יודע, אני יודע מה שאני אומר.
ספינת ברזל זה מסה, חומר, מסה, שכוח הכבידה לוקח אותו למטה. בסדר? רצה באוויר זה שאין כוח כבידה למסה. זה מה שהוא אומר. מנוע, זה חשבון אחר לגמרי, זה לא קשור בכלל לפה.
להגיד שעם ישראל יש לו תפקיד להביא את הנמנעות אל המציאות.
להביא את?
את הנמנעות אל המציאות.
אומר ניב, האם זה נכון לומר שעם ישראל יש לו תפקיד להביא את הנמנעות אל המציאות? הייתי אומר את המשפט הזה ומוסיף על עוד משפט מאוד חשוב. עם ישראל תפקידו להביא את הנמנעות אל המציאות ולהיות שייך אל נמנעות שלעולם לא יהיו במציאות. גן עדן, עולם הבא, תקרא זה מה שאתה רוצה. נבואה.
רב, יש פה עוד מקום להאמין.
יאללה, גם.
מה מפתיע? לא מפתיע בכלל?
זה רגיל.
הרב, אנחנו ניכנס לעולם הנבואה בפרקים הבאים?
בפרק ח'.
איך האדם חי עם הסתירה?
עכשיו שואל ליאור, עוצרים, שואל ליאור של היפה, איך האדם חי בסתירה הזאת, שמצד אחד הוא חי בעולם של דמיון, שהוא מציאות תחשבית או מציאות עתידית, ומצד שני הוא חי בעולם של דמיון, אף לגמרי.
זה
לא, אבל דבר שאנחנו שייכים לנמנע, אנחנו, כאילו גם מה שעם ישראל יביא שהוא מהנמנע, עדיין לא שייך לדברים שלא יכול להביא למציאות.
נכון. רבותיי, אני רוצה עכשיו לשאול שאלה קטנה, למרות שהיא יכולה לבלבל, ואם היא מבלבלת, אני מוחק את זה מהפרוטוקול. בסדר? אדם נכנס לשיעור הזה בשעה 4. היה רעב, היה עייף, היה דואג, היה עצבן. בסדר? יפה. נכנסנו, התחלנו לעניית המנועים, 4:15, 4:20, כבר היינו בפנים. יפה. מישהו זכר ב-4:30? שהוא עייף, רעב, דואג, עצבן? לא. ריחפנו. פתאום נגמר השיעור, רגע, אני עצבני, אני רעב, מה קורה? תראה כמה חשוב כוח מדמה מעל המציאות. כי אם כוח המדמה בתוך המציאות, לא היינו יכולים לשוט עכשיו 40 דקות.
למה דווקא אתה מביא את זה לכוח המדמה, ואתה לא מביא את זה לכוחות
אחרים? שאלה טובה זה פחדתי מהשאלה הזאת פחדתי.
לא,
אבל
שאלה טובה.
טוב, סיימנו.
זה לא שאלה של אי הבנה.
סיימנו. יישר כוח.